ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף למד זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 9 שורות מלמעלה, אבל לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה תשומת ליבנו לשוליים, ששם כתבנו תחת הכותרת נושא, אין כותבים פרוסבול, אלא אם יש ללווה קרקע. וחכמים לא עשו תקנות, אלא למצב שכיח. ומה נקרא שכיח? שאדם הוא בעלים על קרקע. הפוסבול, כפי שדיברנו בשיעורים הקודמים, הוא האפשרות לאדם לגבות, המלווה לגבות חובו, גם אחרי שנת השמיטה. מה אומר הגמרא, תנן התם, אין כותבין פוסבול, אלא על הקרקע, שללווה יש קרקע ברשותו, ובכך הקשר או המצב הוא נקרא שכיח. מלווה כסף למי שיש לו קרקע. אגב, מה זה נותן לי? שאם אותו אדם שלווה ממני כסף לא ישלם לי במזומנים, המלווה יש לו ביטחונות, יש לו את האפשרות לגבות קרקע. זה נקרא משועבד. אם אין ללווה קרקע, ובכל זאת אותו לקח הלוואה מפלוני, מזכהו בתוך שדהו כלשהו. המלווה יכול לזכות ללווה פיסת קרקע, ואז אנחנו חוזרים למצב השכיח, שהנה ללווה יש קרקע, ועל סמך זה המלווה יכול לכתוב את הפרוסבול ויגבה את חובו. שואלת הגמרא, וכמה כלשהו? אמר רב חייא בר אשי, אמר רב, אפילו כלח של כרוב. באמת משהו מזערי. אמר רב יהודה, אפילו השאילו מקום לתנור ולקיריים, כותפים עליו פרוסבול. גם אם אדם מחזיק בקרקע בהשאלה, זה מספיק לחשב מקרה שכיח ולאפשר כתיבת הפוסבול. הגמרא שואל, איני, האם באמת כך הם הדברים? ועד תני הלל, הלל כאן הוא אמורה, הוא מביא לנו מקור תנאי, הוא מצטט, אין כותבים פוסבול אלא על עציץ נקוב בלבד. נקוב אין, עציץ נקוב הוא נחשב מחובר לקרקע, אבל שאינו נקוב לא. אבל אם ללווה יש עציץ שאינו נקוב, הוא לא מספיק כדי להכין פוסבול. אמר, למה שזה לא יהיה מספיק? והעיקר מקומו של אותו נציץ שאינו נקוב, הוא יושב על משהו, ולכאורה אותו מקום שעליו העציץ יושב הוא של הלווה, לפחות בהשאלה. רש"י כותב, העיקר מקומו, דה מקומו, או שלו, או השילו לו, הואיל ועציץ שלו הוא, אותו עציץ שאינו נקוב, הוא של הלווה. הגמרא עונה, לא, צריכה, מה שאמרנו ודייקנו שאם אינו נקוב, לא נחשב המקום של הלווה, דמנח עסיכי, אותו עציץ שאינו נקוב, הוא עומד על יתדות, והיתדות הם תופסים כלום כמעט של קרקע. אני משער זה פחות מהציץ, פחות מכלח של כרוב. ואשי כותב, זה מנח השיחה אגב יתדות ואין הקרקע שלו, וכך נקוב הווה כמחובר. גם אם הוא היה על אותם יתדות, נקב שבציץ נקוב הופך את הציץ נקוב להיות מחובר לקרקע, ולכן קרקע. ושאינו נקוב, אין כאן קרקע. הגמרא ממשיכה. רב אשי מקני לי, רב אשי בתור מלווה היה מקנה ללווה גדמה דדקלה, וכתב עלי פרוסבול. מה זה גדמה? רשי כותב גזע דקל קצוץ, והגזע מחובר לארץ, בארץ. ממשיך הגמרא. כעת אתם רואים קטע שבסוגריים, ואנחנו הוספנו הסבר לסוגריים בשוליים. אחרי הסוגריים כתבנו כך באצל הכוכבית. הגמרא ממשיכה בעניין הצורך לקרקע לכתיבת פרוסבול. בתוך הסוגריים הגמרא מלמדת שיש אפשרות לפרוסבול בעל פה. אז מאחר שהקדמנו את המבנה, נמשיך ישר בגמרא. רבנן דבי רבשי, הרבנן של ישיבתו של רבשי, מסרי מילאו להדדי. רשי כותב מסרי מילאו בלא כתיבת פרוסבול, אלא כך אמר לחברים, הרי אתם בית דין וחובי מסור לכם לגבותו כל זמן שארצה. אז באחר שהגבייה הוא לא על ידי המלווה ישירות, אלא על ידי בית דין, אין כאן האיסור של גביית חוב אחרי שמיטה. במילים אחרות, השמיטה לא משמטת בנסיבות כאלו. חזרה לגמרא. רב יונתן מסר מילי לרב חיה בר אבו. רב יונתן, כמו שהסברנו עכשיו, הוא מסר את הכוח לגבות החובות לרב חיה בר אבא. אמלי, הוא שאל, צריך נא מידי אחרינה, האם אני צריך עוד משהו? אמלי, לא צריכת, לא, אתה לא צריך יותר. אם תשאלו איך זה באמת עובד שרב יונתן הצליח במסירת מילב ליחיד, לרב חיה בר אבא, בזמן שמקודם על פי רשי הסברנו שהרבנן דבי רבשי מסרו מילאו לבית דין. אז הריטב"א מסביר שכמו שבית דין מועיל, גם יחיד מומחה מועיל, כמו שמצינו אצל התרת נדרים, אפשר שיחיד מומחה מתיר נדר במקום בית דין. אז גם פה יחיד מומחה יכול להיות נקרא לו הכתובת למסירת מילב, ובכך המלווה, ובמקרה שלנו רבי יונתן, יכול לגבות חובו אחרי השמיטה. תנו רבנן, אין לו קרקע אם ללווה אין קרקע, ולעריב יש לו קרקע, זה שהוא עריב לתשלום החוב, כותבים עליו פרוסבול, זה גם נחשב, ואפשר גם במקרים כאלו לכתוב פרוסבול. עוד תסריט, לא ולערב אין להם קרקע, ולחייב לו יש לו קרקע. אם נגיד א' לקח הלוואה מבית וג' חייב לאלף כסף, אז ואם ללווה המקורי אין לו איך לשלם, אז המלווה יפנה לזה שחייב לו. ואם אותו יש לו קרקע, כותבים עליו פרוסבול מדי רבי נתן. דתניא, רבי נתן אומר, מניין לנושה וחברו מנה, וחברו וחברו, אם בית חייב כסף לאלף וגימל חייב כסף לבית, מניין שמוצאים מזה ונותנים לזה, שמוצאים כסף תשלום מגימל וניתן את זה לאלף, תמוד לומר ונתן לאשר השם לו. על פי הפסוק הזה לומדים את הכלל הזה, שאם בית חייב לאלף וגימל חייב לבית, מוציאים מגימל ונותנים ישירות לאלף. תנן הטעם. לפני שנתקדם, נסתכל במה שכתבנו אצל הכוכבית בשוליים. יש להעיר בעניין גביית חובות גם לאחר שמיטה. ככל שהחוב נחשב כגבוי דמי כבר מקודם, יש יותר צד לאפשר גביית החוב אחר כך. כי אין בו משום לא ייגוס. האיסור הוא שמלווה פונה ללווה אחרי סיום שנת השמיטה ומבקש את תשלום החוב. באה התורה ואומרת לא ייגוס, שהמלווה לא יגבה מהלווה את החוב. אבל אם למלווה כבר נחשב במידה מסוימת, ואנחנו נתייחס לזה בהמשך הגמרא, שהוא כבר גבה את החוב לפני סוף השמיטה, גם אם טכנית הוא אמור לקבל תשלום מזומנים, כסף, אחר השמיטה, מאחר שיש לו למלווה תמורת הכסף כבר מלפני סוף השמיטה, המלווה יכול לקבל כסף אחרי השמיטה. אני יודע שעדיין זה נשמע קצת מופשט, בעזרת השם במהלך הגמרא הדברים יתבהרו. בשוליים ממול תחת הכותרת נושא סלש מבנה אתם רואים מעוין, אנחנו מדגישים את השמות של רבו שמואל וגם אחר כך רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, וכתבנו כאן שני פירושים למשנה בשביעית שדנה באיזה סוגי הלוואות שביעית משמטת. אחד, מלווה בשטר. שתיים, מלווה שלא בשטר. עכשיו הגמרא, תנן התם, השביעית משמטת את המלווה בין בשטר בין שלא בשטר. רב ושמוע דמו התוויו, הם מתייחסים לביטויים האלו, בשטר, שטר שיש בו אחריות נכסים. דיינו שטר שהלווה, בנוסף לעובדה שהוא כותב בו שהוא חייב סכום כך וכך, כתוב בו גם שאם הוא לא ישלם מזומנים, הוא המלווה יכול לגבות ממנו קרקעות. זה שטר שיש בו אחריות נכסים, וזה אומר שאם אחרי תאריך ההלוואה אותו לווה מחר הקרקעות ללקוחות, המלווה יכול לגבות מהם. זה נקרא, ורשי כותב מאוד בקיצור, הוא אומר שיש בו אחריות נכסים ששיאבד לו קרקעותיו, הלווה שיאבד למלווה קרקעותיו, כפי שאמרנו. זה אומר שאם הלווה אחר כך מוכר הקרקעות ללקוחות, המלווה יכול לגבות מהם, וכמובן במקרה שהלווה לא משלם. זה פירוש שטר לפי רב ושמואל. שלא בשטר, מה שאצלנו מסומן במקור ב' מלווה שלא בשטר שאין בו אחריות נכסים, דהיינו ההלוואה הוא רשום בשטר אבל לא כתוב בו שהלווה משעבד לו קרקעותיו, והשמיטה משמטת כזה הלוואה, כל שכן מלווה פר, כל שכן ששמיטה תשמט מלווה שבכלל לא כתוב אלא היה על פה. רבי יוחנן ורבי שמעון לקיש דמו התוויו בשטר, איזו הלוואה בשטר שמיטה משמטת? שטר שאין בו אחריות נכסים. ושלא בשטר מלווה על פה, אבל שטר שיש בו אחריות נכסים אינו משמט. תניה קבתי רבי יוחנן ורבי שמעון לקיש, שטר חוב משמט, ואם יש בו אחריות נכסים אינו משמט. נלמד כעת רשי דיבור מתחיל אינו משמט, שטר שיש בו אחריות נכסים זה כגבוי דמי, זה נחשב כאילו המלווה כבר גבה את חובו מלפני סיום השמיטה. וכמו שהקרקעות בחזקת המלווה הן, וגבויות ממש, וגבויות ממש, ואין כאן חוב. אנחנו ניסינו להסביר את זה מקודם בדברי ההקדמה שלנו, והנה, אם ההלוואה הייתה על בסיס שיבוד נכסים, זה נחשב בעינינו כאילו המלווה כבר גבה חובו. טכנית, בהלוואה כזאת, אם זה לא הם לא מגיעים לכך שהמלווה פיזית יגבה הקרקעות, אלא הוא יקבל תשלום מזומני מהלווה, זה גם בסדר, כי כפי שאמרנו, השמיטה, הסיום השמיטה הייתה, אבל לפני כן המלווה נחשב כאילו הוא גבה את חובו, בכך שהיה לו שיעבוד על אותם קרקעות כבר מתחילת ההלוואה. אנחנו ממשיכים בגמרא. תניא אידך, סיים לו שדה אחת בהלוואתו, אינו משמט. אם הלווה הראה, אומר רש"י, הראה בסימניה ובמיצריה איזו קרקע, זה נחשב כגבוי כבר מלפני סיום השמיטה. ממשיך הגמרא, ולא עוד, אלא אפילו כתב, כל נכסי אחראים וערבעים לך, לשון עריב, אינו משמט. זה פחות נחשב כגבוי, לכן הגמרא פה אומרת, אפילו כתב, בכל זאת השמיטה אינה משמטת. רש"י אומר, אפילו כתב כל נכסי אחרים, זה לא דמי לגבוי כל כך כסיים, כמו המקרה הקודם, אפילו רכי אינו משמט. וכל זה לפי הכלל שאנחנו אמרנו בדברי ההקדמה שלנו, דהיינו ככל שהחוב נראה כגבוי כבר שמיטה, כלומר סיום שנת השמיטה לא משמטת. הגמרא ממשיכה, קרבי דרבי אסי, שהמדובר פה הקרוב, קרוב משפחה, היה מלווה. הווה להו שטרה דהו כתיב בי אחריות נכסים. אתה לקמי דרבי אסי, עמלי, הוא שאל משמט או אינו משמט, עמלי רבי אסי אמר אינו משמט. שבקי, אותו מלווה עזב את רבי אסי, ואתה לקמי דרבי יוחנן. עמלי, רבי יוחנן אומר, משמט. אתה רבי אסי לקמי דרבי יוחנן. עכשיו רבי אסי פסק אינו משמט, רבי יוחנן אומר משמט. אז רבי אסי רצה לברר את העניין, והוא בא לרבי יוחנן, עמלי שאל, משמט או אינו משמט? עמלי משמט. רבי אסי שואל, והמור הוא דאמר אינו משמט. תשימו לב, יש לנו כאן חץ אצל הגמרא, ולמעלה כמה שורות טובות חץ, ומה ראינו שם? ראינו רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש שאמרו ששטר שיש בו אחריות נכסים אינו משמט, וכאן אנחנו מדברים על אותו עניין, שטר שיש בו אחריות נכסים, אותם שיבוד קרקעות. אז מה קרה שכאן רבי יוחנן פוסק לו שאתה בכל זאת לא יכול לגבות, השביט משמטת? אמר לי, אבל יוחנן עונה, וכי מפני שאנו מדמין נעשה מעשה, רש"י כותב בדיבור המתחיל מדמין, נראה בעינינו, וכמדומין אנו כן, ולא שמענו מרבותינו. אז בגלל שאנחנו אמרנו דבר שלא קיבלנו מרבותינו, האם נפעל בהתאם? ואם מקודם נאמר אינו משמט, זה מכוח דבר שנראה בעינינו אבל לא שמענו, לכן אנחנו לא, אני אומר רבי יוחנן, אני לא אפסוק שהחוב ניתן לגבות אחר כך. אבל רב אסי ממשיך, אמר לי, בסדר, זה אם מדובר בדבר שבאמת בלי שום מקור או מסורת, והתניה כבתי דמו, אבל בפסק הזה שאתה אומר שאתה אומר אינו משמד, יש ברייתא שמסייעת, אז זה כבר לא עניין של מדמין. אמר לי רב יוחנן, אומר לגבי הברייתא שהיה משמע שאינו משמד, דילמה היא בית שמאי היא, ואנחנו לא פוסקים כבית שמאי כאן כידוע. ומה אומר בית שמאי? דאמרי שטר עומד לגבות כגבוי דמי. זה נכון לשיטת בית שמאי, שזה כגבוי דמי. ונכון, שטר שיש בו אחריות נכסים, כפי שהסברנו כמה פעמים כבר בדקות האחרונות, זה כאילו גבוי, אבל זה שיטה שאומר בית שמאי. אנחנו לא ניכנס לרקע, זה ממסכת סוטה, ורשי מביא את הרקע, אבל מספיק לנו לראות שההגדרה של שטר שיש בו אחריות נכסים הוא כגבוי דמי, ולכן הבאנו, הגמר הביאה מקודם ברייתא לסייע לעמדה של רבי יוחנן ורבי שמעון לקיש שזה אינו משמט, אבל ככלות הכל זה מתאים לשיטת בית שמאי. ולכן בפסק שאני מסרתי לאותו מלווה שהקרוב של רב אסי, אמרתי משמד שאתה לא יכול לגבות את החוב, זה בהתאם לשיטה, נקרא לזה, שלא כבית שמאי. הגמרא ממשיכה, תנן התם, המלווה את חברו מעות על המשכון, זאת אומרת הלווה נתן למלווה משכון, שאם הוא לא ישלם את הכסף, אז המלווה יתפוס את המשכון כתשלום. והמוסר שטרותיו לבית דין. זה מתאים כמו שתיארנו מקודם, שהמלווה מוסר את השטרות לבית דין, ואומרים שהבית דין הם גובים עבור המלווה, אז בשני המקרים האלו אין משמטין. בשלמה ממשיך הגמרא, מוסר שטרותיו לבית דין, תתפסיל הוא בידינה. רשי כותב, ותתפסיל הוא בידינה, הם תופסים את החובות, והפקרן הפקר, מושג שדיברנו עליו רבות מקודם, דהיינו הפקר, בידין הפקר, ולכן החוב נחשב כאילו של הבידין לגבות, וזה בסדר, זה לא בעיה של לא יגוס. וזה מה שרשי אומר, וגבי מלווה לא קרינן בי לא יגוס, האיסור של קביעת החוב אחרי שמיטה שהתורה אומרת לא יגוס לא שייך אם המלווה לא זה שבא לגבות. אז זה לגבי המוסר שטרות לבית דין, אני מבין למה אין משמטין, אלא מלווה על המשכון מהי טעמה? אמר רבה, משום דתפס לי, המלווה כבר תופס את המשכון, ושוב פעם, אין כאן בעיה או איסור של לא יגוס. אמר לי הבעיה למעטה, הלוויו ודר בחצרו, דתפיס לי, אם המלווה הוא הלווה כסף, לפי תוספות מדובר בהלוויו על חצרו, ובכל זאת, ואותו מלווה הולך ודר בחצר הזה, אחי נמי דלא משמט, אתה רוצה להגיד שחוב כזה שהמלווה גר בחצרו של הלווה מאפשר למלווה לגבות את החוב לאחר שמיטה? המלא רבה עונה, שני משכון, המשכון של מטלטלים הוא שונה מהמקרה הזה שהמלווה גר בחצרו של הלווה, דקני לי, זה שמלווה מחזיק במשכון זה נחשב כאילו זה שלו, של המלווה. ורשי כותב דקני לי למלווה, ואם עבד עם נעבד המשכון חייב באחריותו, הוא צריך לפצות את הלווה על כך שהמשקו נאבד. הלכך כגבוי דמי, מאחר שזה באחריות המלווה, זה נחשב שכאילו המלווה כבר גבה את חובו, אני קורא עוד פעם, כגבוי דמי, לעניין שביעית. אז הגמרא ממשיכה עם המקור לדבר הזה, שמשכון בידי המלווה נחשב כאילו המשכון של המלווה. ואומר הגמרא, מדי רבי יצחק, הוא קני לי, הוא קנוי למלווה, מדין רבי יצחק, גם רבי יצחק, מניין לבעל חוב שקונה משכון, וכפי שאמרנו מקודם, זה אומר לנו שאם נעבר המשכון זה באחריות המלווה, שנאמר, ולך תהיה צדקה. התורה מתארת מלווה שלוקח משכון, ואם מדובר במשל באדם עני, הוא מחזיר את המשכון בשעות היום, אם זה כלי עבודה שהוא לקח כמשכון שהוא הלווה צריך לעבודתו, הוא מחזיר אותם בבוקר ללווה ומקבל אותם בחזרה בערב, וזה נחשב צדקה. אם אינו קונה, אם המלווה לא היה נחשב כקונה המשכון, צדקה, למה שהתורה מעלה עליו הכתוב, למה שהתורה מחשיבה את הפעולה הזאת של החסרת המשכון ללווה כצדקה. מכאן, מזה שהתורה אומרת שזה נחשב כצדקה לזכות המלווה, מכאן לבעל חוב שקונה משכון. וכפי שאמרנו מקודם, זה גם מאפשר למלווה לגבות את החוב מבחינת גביית מזומנים, אך גם אחרי שמיטה. הנושא שמופיע כאן בגמרות המסומנות בראש עמוד ב', לווה שמחזיר חוב אחר שביעית. צריך המלווה לומר, משמת אני. כאילו, לא, אתה לא צריך לשלם לי, כי השמיטה משמתת את החוב. תנן התם. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. המחזיר חוב לחברו בשביעית, בזמן שהשביעית נוהגת ועברה עליו השמיטה. צריך שיאמר לו, שהמלווה יגיד, משמת אני. אומר ללווה, אם שבא עם הכסף בידו לשלם, המלווה אמור, צריך להגיד לו, משמת אני. החוב משומת. ואם אמר לו, אם הלווה אומר, אף על פי כן, יקבל ממנו. מה זה אף על פי כן? אף על פי כן, שנכון, השמיטה משמת את החוב, אני רוצה בכל זאת להחזירו. שנאמר, וזה דבר השמיטה. זה העניין של דיבור, דבר כמו דיבור שבענייני שמיטה. רש"י כותב, שנאמר, וזה דבר השמיטה, צריך לומר דיבור של שמיטה. אני חושב שהעיקר פה הוא החוב על המלווה, החיוב על המלווה לומר משמת אני. אמר רבא, ותלי לי עד דאמר אחי. רש"י כותב, ותלי לי, אם היה רוצה לחזור בו הלווה, נכון, הוא שמע מהמלווה משמת אני, אם הלווה רוצה לחזור בו, אז אני אשאיר את הכסף אצלי. יתלנו על עץ אם גברה ידו, אם המלווה יש לו מספיק כוח, הוא יתלה את הלווה הזה שרוצה לחזור בו על עץ, עד דיאמר לי אף על פי כן, שהוא מסכים בכל זאת כן לשלם. כעת בגמרא אתם שמים לב שיש סימון ארוך, המעשה, כלומר כל השורות הבאות שממול הקפקוב הם מעשה אחד. אבא בר מלתא, הוא היה לווה, והוא אבא בר מינומי, יש לו גם שם כינוי אחר, הווה מעסיק בי רבא זוזי. רבא המלווה, במילים אחרות, רבא המלווה ניסה לגבות החוב שלו מאבא. Aitinu nihalei bishviit. Hu hivi et ha kesef lishalem bishnat hashmita. Nirah li shemedubar beachrei siyum shnat hashmita. Amar lei az rabba hamalve omer mishamet ani. והלווה, אבא ברמרתה, שקלינו ועזרנו, אז הוא לקח את הכסף, יופי, מלווה לא רוצה לקבל את הכסף, אני אשאיר את זה אצלי, והוא הלך. עתה אביי, אשכחי דהבי עצב, בא אביי ומצא את רבא עצוב. אמר לי, עמי עציב מר, מה גורם העצבות הזאת? אמר לי, רבא עונה, הכי הווה מעשה, שהלווה בא לשלם לי, אמרתי משמעת אמני, והוא חזר על, על, על עקיבה ולקח את הכסף, ואני ציפיתי שהוא יגיד אף על פי כן אני רוצה לשלם, וזה לא קרה, אז אני לא גביתי את החוב שהיה מגיע לי. עזר לגבי, אז אביי הלך לאבא, אבא ברמרתה, הלווה, אמר לי, אמתית לי זוזי למור, אם הבאת כסף לרבא, המלווה, אמר לי, אין כן. אמר לי, ומה יאמר לך? אמר לי, משמעת אני. אמר לי, אז רבא ישועה, ואמרת לי, האם אמרת לו, אף הפי כן? אמר לי, לא. אמר לי, רבא אומר, ואי אמרת לי, אף הפי כן, ושקלינו מנך, אם היית אומר כך, הוא היה לוקח ממך את הכסף. השתמיעת, אמתינו ניהלי, ואם עלי, אף הפי כן. אז עכשיו תלך בחזרה אליו, ותגיד לו, אף הפי כן. עזל, אמתינו ניהלי, הוא, האבא, בר מרתה הלווה, חזר שוב פעם לרבא, עם הכסף, ואמר לי, אף הפי כן. שקלינו מיני, ורבא לקח את הכסף. אמר לי, אמר, רבא אמר, לא הווה בי דעתה בהייץ וברובה מעיקרה. היי צומר ברק, אבל לאבא ברמרתה לא היה לו מספיק דעת או מספיק ידע לפני כן, שאז לא אמרת ורק עכשיו אתה כן אומר. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, נאמן מלווה לומר פוזבול היה בידי ועבד ממני, וזה על סמך כלל שלא שביק היתר, אדם לא יעזוב אפשרות לפעול בהתר ואכל איסור ויוכל או יפעל באיסור. אז מאחר שהיה אפשרות לרשום לכתוב פרוסבול, סמוך ובטוח שכל מלווה היה מנצל את ההתר הזה כדי לגבות חובותיו, ולכן אם הוא אומר ללווה שאולי מבקש, מה, אתה רוצה לגבות את החוב, אז איפה הפרוסבול שלך שמאפשר לך כך? אז המלווה נאמן לומר, היה בידי, אבל עבד ממני. הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב נחמן, נאמן אדם לומר, פרוסבול היה בידי ועבד ממני. מה הייתה, מה? תשובה, כיוון תתקינו רבנן פרוסבול, מאחר שתקנו את הדבר הזה שנקרא פרוסבול, לא שוויק היתרה ואכיל איסורה. כי עתו לקמי דרב, אמר לי, מידי פוסבול היה לך ועבד? כשמגיעים מקרים כאלו שמלווה רוצה לגבות חובו אחר שמיטה, והיה מגיע לרב, רב עצמו היה שואל במקום לשמוע את זה ישירות מהמלווה, הוא היה מקדים ושואל, האם היה לך פרוסבול ונאבד? וזה דוגמה, כגון זה, פתח פיכה לאילם הוא. זה המצב, יש מקרים אחרים בשס, שהרב או הבדים מציעים, הם יוזמים את הפתרון לפני אדם, שאולי לא היה טוען מעצמו, היה כמו אילם בדבר. תנן, אנחנו מעלים כאן קושיה, וכן ברחוב שמוציא שטר חוב ואין עמו פוזבול, הרי אלו לא יפרעו. ורשי מוסיף נקודה חשובה ביותר, אותו ברחוב שמתואר פה שמוציא שטר חוב וטוען היה לי ועבד, אבל בפועל אין לו פוזבול. גם אם הוא טוען היה לי ועבד, החוב כזה לא ייפרע. ורשי אומר, אלו לא יפרעו, בכתובה פרק כתב, זה מובא שם בפרק, זה שם הפרק במסכת כתובות, אמר לא מהמן לומר היה לי ועבד, דעל כוכך בדתאין היה לי ועבד עסקינן, המקור הזה עוסק במקרה כזה שהוא טען כך היה לי ועבד. דעיליו הכי, אם לא היה טענה כזאת מצד המלווה, צריכה למימר דשבית משמל, מה אני צריך מקור לומר ששבית משמת את חובות? זה פשוט, אולי נקרא לזה זיל קרי בירב, זה פסוק. אז חייב להעמיד את המקור הזה שבאמת המלווה שהוציא שטר חוב בלי הפוזבול, הוא טוען היה לי ועבד, אבל זה לא עוזר לו. אז זה קושיה מה שאמרנו מקודם, שמלווה נאמן בטענה כזאת. הגמר משיבה, תנאי הנושא הזה שנוי במחלוקת תנאים, תתניה מוציא שטר חוב צריך שיהיה עמו פוזבול, וחכמים אומרים אינו צריך, כי המלווה נאמן לומר עבד ממני. כעת אנחנו הגענו למשנה חדשה, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, פדיון עבד כנעני השבוי בידי גויים. פדאו לשם הפודה, אנחנו לא אומרים מי פדה. הפודה הוא פדה אותו לשם א' עבד, ב' בן חורין. המשנה היא מנוסחת באופן כללי, בלי לפרט מי הם הפועלים בעניין, וזה נושא שיעסיק את הגמרא. המשנה, עבד שנשבע, עבד כנעני שנשבע, הוא פדו, ישראלים אחרים פדו אותו. אם לשום עבד ישתעבד, אם לשום בן חורין לא ישתעבד. רבי שמעון גמליאל אומר, בין כך ובין כך ישתעבד. רש"י אומר ישתעבד, בגמרא מפרש. ממשיך הגמרא, במאי עסקינן, אי למה לפני ייאוש, שפדו את העבד הזה לפני ייאוש, ייאושם של הבעלים הראשונים. אז אם כך, לשום בן חורין המאי לא ישתעבד, הרי הבעלים המקוריים מצפים לקבל העבד שלהם בחזרה. אז מה אם הפודים פדו אותו לשם בן חורין, למה שלא יחזור להיות משועבד לבעלים? הרי הם לא התייאשו אלא לאחר ייאוש. צריכים לומר שמדובר אחר ייאוש, אז הבעלים הראשונים התייאשו, לשום עבד המאי ישתעבד. והאהבה מן הקהית, שמדובר פה לבעלים הראשון, למה שהוא ישתבד לבעלים הראשונים? הרי הם כבר התייאשו. אז עכשיו אנחנו נראה ההסברים של אביי ורבא, הם מובלטים בצורת פפיון, ואתם כולם רואים בשוליים תחת הכותרת מבנה, הדגשנו עם הפפיון אביי ורבא, כל אחד מסביר מי מופיעים במעוינים בקטע הבא, התנא קמא ורב שמעון בן גמליאל. זאת אומרת, לאביי יש לו ההסבר לדברי התנא קמא ורב שמעון בן גמליאל, ואחר כך רבא אותו דבר. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אמר אביי, מה שאתם רואים במסגרת זה אנחנו מתייחסים לזה כאילו זה המשנה, זה המשנה אליבא דאביי, וגם אחר כך רבא אחריו מופיע גם כן שורות במסגרת, זה המשנה אליבא דרבא. אז אביי אומר, לעולם לפני ייאוש. וכעת אתם רואים שכתבנו בתנא קמא בראשי תיבות במעוין, אחר כך רבי שמעון בן גמליאל. אז כאן אלו ההבנות של אביי בדברי התנא קמא. אז מדובר לפני יאוש. ולשום עבד, אם הפדיון היה לשם עבד, ישתבה לרבו ראשון. לשום בן חורין, אם הפדיון היה עם כוונה כזאת שאותו עבד לא ימשיך להיות עבד, יהיה אלא בן חורין, לא ישתבד לא לרבו ראשון ולא לרבו שני. וכאן ההסבר, לרבו שני לא, זה אלה שפדו אותו. העבד לא ישתבד להם, דהה לשום בן חורין, פרקי. אותו רבו שני, זה ביטוי, לא, זה לא לקחת את זה באופן מילולי, אלא הפודה שהוא נקרא פה רבו שני, למה שאמרתי עכשיו יהיה התייחסות בגמרא בהמשך, אבל לעת עתה רבו שני הכוונה לפודים, העבד הזה לא השתבד כי הם פדו אותו לשם בן חורין, לרבו ראשונה מלו, הוא לא השתבד גם להם, וכאן צריכים להגיד, למרות שמדובר לפני יאוש, למה הפדיון על ידי אותו רבו שני, למה זה לא יגרום לכך שהעבד בכל זאת לא יחזור להיות עבד לאדון המקורי? דילמה, אומר, כאן ההסבר, דילמה ממנעי ולא פרקי. אם יש ידיעה שהעבד ימשיך להיות עבד, אולי זה יגרום לכך שאנשים לא ירצו בכלל לפדות אותו. עצם זה שיודעים שהוא יהיה בן חורים, זה דהיינו יהודי לכל דבר, זה יעודד אנשים לפדות אותו. רבן שמעון גם אומר, בין כך ובין כך ישתבד, גם אם פדו לשם בן חורין, העבד הזה יחזור להיות עבד. כסבר, כי רבן שמעון גם לי הוא בדעה, כשם שמצווה לפדות את בני חורין, כך מצווה לפדות את העבדים. ולכן אין החשש הזה של הימנעות מפדיון. זה עד כאן דברי אביי בהסבר המשנה. רבא אמר, לעולם לאחר יאוש. הבעלים הראשונים התייאשו מאותו עבד שנלקח בשבי, ולשום עבד ישתבד לרבו שני. נכון, במשנה כתוב, אם הוא נפדה לשם עבד ישתבד, אבל לפי ההסבר של רבא, מאחר שמדובר לאחר יאוש, המשתבד, הכוונה ל... לפודה, לרבו שני, לשום בן חורין, אם הפודה פדה אותו לשם בן חורין, לא ישתבד לא לרבו ראשון ולא לרבו שני. וכאן ההסבר. אגב, המספרים שאתם רואים הם מתואמים למה שמספרנו כעת. לרבו שני לא, דהה לשם לשום בן חורין פרקי. לא היה שום כוונה מצד הפודה להשתבד בו, אז לכן הוא לא ישתבד לרבו שני, זה ברור, לרבו ראשון המילו, לאחר יאוש הווה, אז לכן העבד לא יחזור לרבו הראשון. ושוב פעם, מדובר במקרה שהוא נפדה לשם בן חורין. רבי שמעון גם אומר, בין כך ובין כך ישתבד, למי? לרבו ראשון. שוב פעם, אנחנו מדברים כאן על אחר יאוש, אותו רבו ראשון התייאש, ובכל זאת הוא ישתבד לרבו ראשון. כך אומר רשי, לרבו ראשון כדי חזקיה. כאן ההסבר לדבר, דאמר חזקיה, מפני מה אמרו, בין כך ובין כך ישתבד, למה שבכל זאת, למרות שמדובר באחר יאוש, והוא נפדה לשם בן חורין, למה שהוא ישתבד לרבו ראשון? מפני מה אמרו בין כך ובין כך ישתבד לרבו, שלא יהיה כל אחד ואחד הולך ומפיל עצמו לגייסות ומפקיע עצמו מיד רבו. בואו ניתן לעצמנו עבדים, עבדים קטנים ש מאוכזבים, אולי זה בלשון המתה, מהאדון שלהם, אז הם יחפשו כל דרך כדי להשתחרר מהאדון הזה, כולל אחד שיפיל את עצמו לגייסות, הם הוא האלו שלקחו אותו בשבי, זה כדאי לו רק להתפטר מאותו אדון. אז כדי שלא יהיה מצב כזה ש, שאותו עבד שאולי חושב על כך שהוא ידע שזה לא יעזור לו, הוא יחזור לרבו ראשון וממילא לא יהיה לו אינטרס להפיל את עצמו לגייסות, וממילא העבד יישאר איפה שהוא צריך להיות. מטיבי אמר להן רב שמעון בנאל, כשם שמצווה לפתות את בני חורין, כך מצווה לפתות את העבדים. בטח שמתם לב שכבכבנו את המילה כשם בדברי רב שמעון בן גמליאל. אומר הגמרא, בשלמה לאביי דאמר לפני ייאוש, ובקטע שסומן ליאל בצורת פפיון, אביי העמיד את המשנה לפני ייאוש, והטעם של התנא קמא שאמר שהעבד שנפדה לשם בן חורין, התנא קמא אמר שהוא לא ישתבד לרבו הראשון, כי אחרת אנשים לא יפדה אותו. אז אני חוזר עוד פעם, התנא קמא שמדובר לפני ייאוש, בא אדם שפודה אותו לשם בן חורין, לפי התנא קמא הוא לא ישתבד לרבו הראשון, למרות שהוא לא התייאש, כי לפי התנא קמא אחרת אנשים לא יפדה אותו. אנשים מעוניינים לפדות יהודים שלמים, לא עבדים כנענים. זה היה ההסבר לתנא קמא. היינו דקמה, ממשיך הגמרא, על סמך זה אנחנו יכולים להבין את המילה כשם, שמה שזה היה תגובת רבי שמעון גמליאל. מה הוא אמר? הוא אמר שבין כך ובין כך, גם אם פדו לשם בן חורין, הוא יחזור לרבו הראשון. וזה בגלל שהחשש של התנא קמא לא קיים אצל רבי שמעון גמליאל. כמו שיש מצווה לפדות בני חורין, כך יש מצווה לפדות עבדים כנענים. אז אנחנו מבינים את השימוש במילה הזאת בדברי רב שמעון גמליאל. אלא לרבה דאמר לאחר ייאוש, שמדובר באחר ייאוש, שהבעלים הראשונים התייאשו, והטעם של התנא קמא שלשם בן חורין, אם הוא נבדל לשם בן חורין, הוא לא ישתבק, ורבה הסביר שהוא לא ישתבד כי מדובר באחר ייאוש. היי כשם, זה לא אין לזה משמעות לפי רבה, אלא משום דחזקיה הוא. ההסבר שעומד מאחורי רב שמעון בנאל שאמר בין כך ובין כך ישתבד, זה לא קשור לפי רבה, זה לא קשור כמו שיש מצווה לפדות בני חורין, כך מצווה לפדות את אבים. לפי רבה, למה אם זה מדובר באחר ייאוש והעבד נפדה לשם בן חורין, למה לפי רב שמעון בנאל בכל זאת הוא חוזר לרבו הראשון? זה בגלל ההסבר של חזקיה, שלא יהיה מצב שכל אחד יפיל את עצמו לגייסות ומפקיע עצמו מיד רבו. זה מה שהיה צריך להיות במקור הזה שאמר להם רב שמעון בנאל, שבין כך ובין כך השתבד לרבו הראשון משום דחזקיה. מה זה שהוא אומר פה כשם שמצווה לפדות בני חורין, כך מצווה לפדות את אבים? מה הקשר? אמר לך רבה, רבה נותן מענה, רבי שמעון בן גמליאל לא הווה ידע מי כאמרי רבנן, הכוונה התנא קמא והאחי קמא להו, וכך רבה לפי המשנה, ההסבר של רבה במשנה בדברי הפשוטים, כך הוא התבטא. אני לא יודע על מה אתם, באיזה נסיבות אתם אומרים מה שאתם אומרים. אי לפני יאוש כאמרינו, אם אתם אומרים שמדובר לפני יאוש, ולשם בן חורין לא ישתבד, אתם התנא קמא, בגלל שמימני ולא פרקי, אז אני אומר, אני רב שמעון אומר לכם, היינו כשם, אין על דאגה, כלומר, שיבדו אותו לשם בן חורין, והוא יחזור להשתבד, כשם שמצווה לבדות בני חורין, כך מצווה לבדות עבדים. אי לאחר יאוש, כאמריתו, והטעם שלא ישתבד לרבו ראשון, כי מדובר אחר יאוש, אני אומר לכם שכן ישתבד לרבו ראשון, כדרך חזקיה, כדי שלא יעלה על דעתם של עבדים שלא מרוצים מרבם הראשון שיפיעו את עצמם לגייסות. כעת הגענו לקטע גמרא שאנחנו בגמרות המסומנות סימנו בסוגריים, והוספנו בשוליים אצל הכוכביות הסבר אחרי הסוגריים, ופה נקפוץ ללמד חטא עמוד א', אתם יכולים לראות שהסוגריים ממשיכים בערך 10 שורות מלמעלה. אחרי הסוגריים אנחנו כותבים, הגמרא מביאה שתי מימרות של רבי יוחנן, שלפי אביי אפשר ליישבם, אבל לפי רבה נראה כקשה. בתוך הסוגריים הגמרא דנה במאי קני הגוי את השבוי. אז אנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות שאנחנו לומדים לפי שיטת מפת התלמוד, ואנחנו נפעל כהתאם. אנחנו קודם נעבור לקטע שאחרי הסוגריים ונלמד את השורות האלו, ואחר כך נחזור למה שאנחנו סימנו בתוך הסוגריים. זה אומר שאנחנו ממשיכים לדברי אמר רב שמן בר אבא, אמר רב יוחנן, והוא 11 שורות מלמעלה בלמד ח' עמוד א'. אמר רב שמן מצטט רב יוחנן, אנחנו גם הבלטנו במשולש רב יוחנן, זה אחד, ובעוד 5 שורות אתם רואים רב יוחנן במשולש 2. אז מה הוא אומר? עבד, מדבר עבד כנעני של ישראל, שברח מבית האסורים, מבית האסורים של הגויים, יצא לחירות. זאת אומרת, הוא לא חוזר לרבו הראשון, הוא יוצא לחירות, ולא עוד, אלא שכופין את רבו וכותב לו גט שחרור. הגט שחרור יתיר את העבד הזה להתחתן עם בת ישראל. עבד כנעני אסור להתחתן עם בת ישראל, אבל עבד משוחרר הוא הופך להיות בן חורין ויהודי ישראל לכל דבר, ומר יהיה מותר להתחתן עם בת ישראל. תנן, וכעת כפי שאמרנו בדברי הקדמה שלנו, אנחנו פותחים בקושיה על רבה. קושיה מסומן אצלנו בגמרות המסומנות קושיה ארוכה. תנן, רבי שמעון בן גמליאל אומר, בין כך ובין כך ישתבד. ויאמר רבא בר חנה רבי יוחנן, כל מקום ששנה בשלום ממשנתנו, איפה שהוא מופיע במשניות, הלכה כמותו, חוץ מכאן ששלוש הלכות, אנחנו רק נקרא אותם, לא נתייחס לתוכן שלהם, כל אחד במקומו לומדים עליהם. יש, אלו הם כותרות, חוץ מערב וצידון, והראיה האחרונה. מחוץ מההלכות האלו, נכון, לא הסברנו מה הם, אבל הם שלושת הלכות שלא פוסקים כמו רב שמעון, למרות שהוא מופיע ביחס להלכות האלו במשניות, אבל בכל שאר המקומות פוסקים כמותו. אז אנחנו חוזרים, מה יש בפנינו? רבי יוחנן מספר אחד מדבר על כך שעבד שהוא ברח מבית הסורים יצא לחירות. במקור שני, דיברנו על עבד שנלקח בשבי ויצא משם, ישתבד. אז זה כאן מה שנראה כסתירה במילים קצרות יותר, מקודם יצא לחירות, כאן ישתבד. בשלמה לבעיה, מוקי לה, להי, מה שכתוב במספר 2, ישתבד לפני ייאוש. וכך ראינו לפי הבעיה, שהם אם מדובר במקרה שהבעלים שהם לא התיישו, אז הוא חוזר להיות עבד. והי, מה שכתוב יצא לחירות, המספר אחד, לאחר ייאוש. כאן, אז הוא לאחר ייאוש, אז לפי רב שמעון בן גמליאל, שהפוסקים כמותו, אבל לאחר ייאוש לפי אביי, גם רב שמעון גמליאל מסכים שהוא יצא לחירות. אלא לרבה דאמר לאחר ייאוש, שגם לאחר ייאוש לפי רב שמעון גמליאל ישתבד, קשיא דרבי יוחנן עד רבי יוחנן, כי לפי רבי יוחנן מספר אחד יצא לחירות, ולפי רבי יוחנן מספר שתיים שזה שיש לפסוק רב שמעון גמליאל, הוא ישתבד. אז לפי רבי יוחנן, איך ניישב? אני חוזר עוד פעם, כי לפי רב שמעון גמליאל שפוסקים כמותו, גם לאחר ייאוש ישתבד. אז מה הבסיס לומר שיצא לחירות? אמר לך רבה, תאמה מאי, למה רב שמעון גמליאל מדבר על כך שישתבד, בכל מקרה ישתבד? משום דחזקיה, כן? זה בגלל להותיע עבד מלברוח ולהפיל את עצמו לגייסות. בורח שני, רב יוחנן מספר אחד מדבר על עבד כנאי שברח מבית האסורים, הוא לא הולך לכיוון הגויים, הוא בורח מהם. השתה, כאן ההסבר, השתה לקטלה מסר נפשי, אותו בורח מהגויים, הוא מסכן את נפשו, גם סיכון חיים, סיכון, הוא מסכן את חייו. וזה מראה כמה שהוא לא ילך אצל גויים. אפולי אפיל נפשי לגייסות, כזה אתה חושש שהוא ילך לגויים, יפיל את עצמו לגייסות של הגויים כדי לברוח מרבו הראשון? בוודאי שלא, אין כאן החשש הזה של יפיל עצמו לגייסות, ולכן אין צורך לאותו הלטאה שאומר תחזור להשתבד, ולכן ברבי יוחד מספר אחד כתוב יצא לחירות. אנחנו כעת חוזרים לקטע שבסוגיים, אין לנו, אין בכוונתנו לחזור על השורות האלו, ובסיום הקטע שבסוגיים גם יהיה סיום של השיעור שלנו היום. עכשיו, כפי שאמרנו, חוזרים ללמד זיין עמוד ב', הקטע שבסוגריים, והסברנו מקודם, הגמרא דנה במאי קני הגוי את השבוי. השבוי, מדברים על עבד כנעני, אבל אנחנו נרחיב בעניין הזה כאן. אומר הגמרא, ולרבה, אנחנו ארבע שורות מסוף למד זיין עמוד ב', ולרבה דאמר לאחר ייאוש, ולרבו שני, לפי רבה, אם הפודה פדו אותו לשם עבד, הוא העבד ישתבד לרבו שני. רבו שני ממן קני לי, ממי אותו פודה קנה את העבד? משבי. מהדינים האלו, נקרא לו מהסיפור הזה, אנחנו רואים שהשבאים היו האדון, הבעלים של אותו עבד, אחרת איך רבו שני יכול להשתבד בו? ממי קנו אותו רבו שני? שבאי גופי, כאן הגמרא שואלת, מי קנילי? מי אומר שה, הגויים האלו ש ש ששבעו אותו, הם קנו אותו. הגמרא עונה, אם קני לי למעשה ידיו, רשי כותב למעשה ידיו, וישראל קני לי מידו, אותו פודה. הישראל הזה שפדה אותו קנה את האבן מיד השבי, למעשה ידיו בכספה, זה שהאבן חייב עכשיו לעבוד, מעשה ידיים הם יהיו של הרבו שני, זה בכסף שהם פדו אותו, שימו לשבעים, ולגופי, מה שנקרא קניין הגוף שיש לפודים על האבן, קניין הגוף בתפילה לשם עבדות, הוא תובל במקווה לשם עבדות, כי אמרו להם יבמות מהחולץ, בפרק החולץ, ואפילו מל וטבל גבי רבו ראשון, גם אם העבד הזה מל וטבל לשם עבדות אצל האדון המקורי, כאן ישבי בייאוש למעשה ידיו. הגויים ששבו אותו, בכל זאת קונים אותו למעשה ידיו. דהה אפילו ישראל נמי מקני לי לעובי כוכבים למעשה ידיו. זה נראה בהמשך. ישראל ממש יהודי מושלם נקנה לגויים, גוי קונה ישראל למעשה ידיו. ונהי דישראל נפיק מיני ביובל, אם מדובר למשל באבן עברי, הוא יוצא מרשות אדונו ביובל, אבל עבד כנעני משתבד לעולם. אז אנחנו חוזרים לגמרא, שאלנו על האפשרות לקניין מצד רבו שני, שהוא קונה את העבד, אז מהגויים ששבו אותו, כן, הגויים היו בעלים עליו למעשה ידיו. דאמר ריש לקיש, אנחנו שוב בגמרא שתי שורות מסוף העמוד, דאמר ריש לקיש, ואני חייב לציין, כתבנו אצל הכוכבית בשוליים, נראה לי דיקר המקור לענייננו, דהיינו שגויים קונים עבד למעשה ידיים, נמצא תשע שורות מראש למתחת עמוד א', שם כתוב עובי כוכבים שהוא קונה ישראל למעשה ידיו מנלן, תכתיב הישבו ממנו שבי. שוב פעם הגמרא, דיאמר ריש לקיש, מניין לעובד כוכבים שקנה את העובד כוכבים למעשה ידיו? שוב פעם תשימו לב שזה לא המקרה שלנו כאן, כפי שאמרנו, זה אנחנו מטפלים בעניין הזה של קניין גויים על אחרים באופן כללי, ומניין שגוי קונה גוי למעשה ידיו, שנאמר וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו. המילים האלו מהם תקנו, זה אלו הם מילים שכתובים בתורה לשם ריבוי, וכך אומר רשי, מהם תקנו ריבוי הוא. דאכתיב לי אל מיני, לפני כן בתורה כתוב מהם תקנו עבד ועמה, וכתיב בת רי, וגם מבני התושבים הגרים עמכם ולשתוק. למה התורה מוסיפה עוד פעם מהם תקנו? אז זה ריבוי. זה, מה לומדים מזה? אתם קונים מהם. יהודים, ישראל קונים גויים, ולא הם, אנחנו ממשיכים כאן למד ח' עמוד א', ולא הם קונים מכם. רשי כותב, ולא הם קונים את אחד מכם. אנחנו רואים פה קטע בסוגריים, תוך הסוגריים אנחנו כתבנו כאן בשוליים, הגמרא מתעסקת בתיקון לשון. אז בינתיים אנחנו למדנו שאתם קונים מהם ולא הם קונים מכם, זה אחד, שתיים. אחרי הסוגריים שלוש, ולא הם קונים זה מזה לגופו. ורשי בשורה הראשונה כותב לגופו שיהיה צריך אמנו גט או אם יברח ממנו ויתגער, מותר בבת ישראל שאין גופו קנוי לחברו. נחזור לשורה הראשונה לתוך הסוגריים, מספר 3, ולא הם קונים זה מזה. יכול לא יקנו זה את זה. כאן הגמרא שואלת בתמיהה, יכול לא יקנו זה את זה, אמרת לא הם קונים זה מזה. אז נגידו, מה קורה פה? אתה אומר מראש, לא הם קונים זה מזה, ואז אתה שואל, יכול לא יקנו זה את זה? הכי כמר, ולא הם קונים זה מזה לגופו. כאן לפני כן את רשי, מה זה לגופו? זה גוי לא קונה גוי לגופו. יכול לא יקנו זה את זה למעשה ידיו? שגוי לא יכול לקנות גוי אחר למעשה ידיו. אמרית, קל וחומר, עובד כוכבים, ישראל קונה, כלומר גוי יכול לקנות יהודי, עובד כוכבים לא כל שכן, שגוי יכול בוודאי לקנות גוי אחר. ואימא הנימי לי בכספה, שגוי קונה חברו בכסף, אבל בחזקה לא. חזקה לענייננו כמו שבוי, שבוי בידי שבעים, שזה ענייננו. אמר רב פאפה, אמון ומואב תיהרו בסיחון. התורה אוסרת לעם ישראל לכבוש את האומות אלו, אמון ומואב. זה באופן ישיר. אבל, כפי שמסופר בתורה, ממלכת סיחון, הם לחמו מול אמון ומואב וכבש אותם, ועם ישראל מותר להם ללחום את נגד סיחון. אז האיסור שהיה רוחף על אמון ומואב, ניתר, האיסור ניתר, נמחק על ידי סיחון. ומה אנחנו לומדים מכאן? רשי, התוספות אומר, אמון ומואב תיהו בסיחון, וכי היכי דקנו ארצם, סיחון קנה ארצם של אמון ומואב בחזקה, זה היה בלחימה, קנו נמי גופם בחזקה. אז אנחנו לומדים מכאן שלא רק בדרך כסף גוי קונה חברו גוי, גם בחזקה גוי קונה חברו. ממשיך הגמרא, אשכחן עובד כוכבים, עובד כוכבים, שגוי קונה חברו בחזקה, זה מצאנו. עובד כוכבים ישראל מנהלן, וזה מה שאנחנו חיפשנו מההתחלה, שגוי קונה ישראל, כולל עבד כנעני, הוא גם נחשב בענייננו ישראל, כי הוא שייך במצוות. שגוי קונה עבד כנעני, גם כן, מנלן, תכתיב, ויש ממנו שבי. רשי כותב, ויש ממנו שבי, רשי נמצא קצת יותר מחצי עמוד, מדקרי לשבי, מזה שמדובר שם שגויים לקחו שבי מעם ישראל, דידי, אני קורא עוד פעם, מדקרי לשבי דידי, שבי שלו, שמה מן הקניה בחזקה, זה היה גם בנסיבות מלחמתיות, אז רואים שגוי, שהם השבעים בפסוק הזה, שלקחו מישראל, נכון שמדובר שם בשבחה הכנענית אולי, זה צריכים לברר במפרשים, אבל לענייננו זה המקור שגוי קונה ישראל גם בחזקה. וזה מה ששאלנו בתחילת הקטע בסוגריים, ששאלנו גבי רבה, שלאחר ייאוש הרבו, הוא השתבד לרבו שני, אם הוא פדוי לשם עבד, אבל אותו רבו שני, ממי הוא קנה אותו? מהשבעים. ואז הגמרא שאלה, שבעי גופי מי קנילי? התשובה אין, קנילי, למעשה ידע, וזה המקור, האיש ממנו שבי. עד כאן שיעורנו להיום.